Добрый день всем. Мы начинаем наш
еженедельный вебинар Михаил Лайтман, Йомтов, Павел Ярославский, Михаил Санилевич.
Вебинары на тему.
אנחנו ממשיכים את הוובינרים בנושא של העקרונות הקבליים.
Начнем, наверное, с... Мы как бы разделили по темам.
אנחנו חילקנו אותם לפי נושאים. יש לנו שתי מטרות.
охватить какое-то слово,
מטרה ראשונה,
дать информацию, срезать
זה...
слово, дать информацию общую об этих
חוקים. לחתוך איזושהי שכבה מסוימת של מידע כללי, מהם החוקים הרוחניים שחייבים ללמוד,
как бы ориентироваться в духовном мире,
כדי שאדם יוכל להתמצא בעולם הרוחני.
С другой стороны, мы не хотим...
מצד שני, אנחנו לא רוצים להיכנס יותר מדי לעומק,
учеников, которые впервые
יש איתנו הרבה מאוד תלמידים חדשים שישמעו פעם ראשונה. אז תראה איך לראות את הקו האמצעי. רב, ננסה.
Все, что в силах твоих, сделай. Да.
עיקרון ראשון, עשה כל מה שביכולתך לעשות. רב,
пытаться
הכוונה היא
духовных действий сам.
שאדם צריך להשתדל להגיע לפעולות הרוחניות בעצמו, מהר להגיע למסקנת כמה שזה ניתן, שזה לא בכוחותיו, שזה טבע אחר לחלוטין, ולכן הוא חייב לפנות לאור העליון.
Наша вообще вся природа, она разделена
כל הטבע שלנו כולו מחולק לשני חלקים. אנחנו נמצאים בחלק התחתון, בחלק האגואיסטי שלו, ויש חלק עליון, אלטרואיסטי. שני החלקים המנוגדים האלה, הם משלימים זה את זה.
Мы в нашей низшей части,
ואנחנו,
только лишь с нашим эгоизмом.
בחלק התחתון שלנו עובדים רק עם האגו שלנו.
перейти в высшую часть.
אם נרצה לעבור לחלק העליון, הגבוה יותר, בשביל זה אנחנו צריכים לעשות פעולות מסוימות, למשוך תכונות, כוחות מהחלק העליון, מהטבע האלטרואיסטי, שהם ישפיעו עלינו, שיעשו כך שנוכל לעלות אליהם. יש כאן כאלה נקודות שהן פשוט פעולה של כוחות. אין פה שום דבר חוץ מזה. זה חשבונות מדויקים, מתמטיים. זה תוצאה של השפעה של כוחות. אין פה איזה פעולות חכמות מיוחדות. הכל מסודר בטבע בצורה מאוד מדויקת, קונקרטית, דיסקרטית.
Мы должны быстренько понять, что мы не можем избавиться.
לכן אנחנו צריכים מהר להבין שאנחנו לא יכולים לבד להיפטר מהאגו שלנו, שאנחנו לא מסוגלים לפעול בצורה לא אגואיסטית, שאנחנו לא יכולים לבד לצאת לכוחות האלטרואיסטיים, העליונים, אבל מצד שני אנחנו חייבים לעשות את זה, כי אנחנו צריכים לפתור איכשהו את הבעיה של מטרת החיים, משמעות החיים, כי אם אנחנו לא יוצאים מתוך האגו שלנו, אנחנו פשוט נאבדים בתוכו, מתים כמו שנולדנו, חיינו ולא נשאר כלום. עד ה... אפשרות, הזדמנות הבאה, ומתי נקבל אותה, זה לא ברור. לכן החשוב ביותר זה להבין שאנחנו לבד לא מסוגלים לעשות כלום, ואז קודם כל כבר נפנה לבורא. אנחנו צריכים להבין שהפנייה לבורא לבד גם כן לא תיתן כלום, כי כמו שהמקובלים אומרים, הבורא לא שומע, לא מקשיב, לא שומע אותנו. זאת תכונת ההשפעה שהיא הפוכה לגמרי מהטבע שלנו, שהוא קבלה. ולכן שתי הכוחות, שתי התכונות האלה הן מנוגדות, הופכיות לחלוטין, ולא נמצאות בשום קשר זו עם זו. ולכן, אם אנחנו רוצים קשר, אז אנחנו צריכים להידמות במשהו לאותו הכוח העליון, תכונת ההשפעה. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? בשביל זה קיימת האנושות השבורה להמון חלקים אינדיבידואליים, אגואיסטיים, מרוחקים, נפרדים על ידי הרצונות האגואיסטיים שלהם, זה מזה. אז אם אנחנו אוספים קבוצה שבה אנחנו משתדלים בכל מיני אמצעים על ידי שקעה של כוח להתקרב זה לזה, ליצור איזושהי חברה שהיא דומה איכשהו לאיחוד. אז בזה אנחנו מושכים על עצמנו את הכוח העליון, תכונת ההשפעה. והכוח הזה מתחיל להשפיע עלינו. מתחיל להעיר עלינו מרחוק. ולכן האור הזה נקרא אור מקיף. לא ישר שנכנס אלינו, פנימי, אלא מקיף. וכך, בצורה כזאת, אנחנו מתחיל להזמין על עצמנו את הכוח העליון. הכוח העליון זה תכונת ההשפעה. ולאחר מכן, כשאנחנו משיגים איזושהי השפעה של האור העליון עלינו, אז מתחילים להופיע בנו תכונות חדשות, חדשות לחלוטין, תכונות פנימיות של השפעה, אהבה, שאנחנו שייכים זה לזה, למעגל אחד, קבוצה אחת וכן הלאה. ואנחנו במצב כזה כבר יכולים לפעול הלאה. זאת אומרת, יש איזשהו כוח חיובי שהוא משותף, מנוגד לכוח האגואיסטי, האינדיבידואלי, השלילי שבכל אחד מאיתנו. מושי. מה האדם יכול לעשות בעצמו? רב, האדם לבד לא יכול לעשות כלום חוץ מדבר אחד. הוא יכול לאסוף קבוצה, בסיכום ממה שאני אמרתי, הוא יכול לאסוף קבוצה, הוא יכול בקבוצה הזאת להתחיל בצורה מכנית, לפעול בצורה הדדית זה עם זה. זה בכוחותיו? זה בכוחותיו. בשביל זה הוא לא צריך שום תכונות רוחניות שיהיו בו מלכתחילה. הוא פשוט יכול לקיים את זה. יורי מירוסטוב שואל, מה זה המידה הזאת של כל מה שביכולתי? איך להרגיש את הגבולות של הכוחות שלי? רב, כל מה שבכוחותיי, זאת אומרת, כל מה שאני יכול לפעול כדי להיות יותר קשור עם החברים, כדי להידמות לטבע של האור העליון, זה אני צריך לעשות. ואז האור הזה, במידה הזאת, הוא משפיע עליי. יותר נכון, עלינו, לא עליי. עלינו. כאן אנחנו צריכים גם כן לראות שרק אם אנחנו נמצאים בקבוצה, אז מהקבוצה אפשר להשפיע על האור העליון, והאור העליון יכול להשפיע על כל אחד מאיתנו רק כשאנחנו כולנו יחד. ארקדי מוורוניז שואל, למה אי אפשר להשתמש בכוח של האור העליון הזה עד שלא ראיתי שזה לא בכוחותיי? רב, לא תוכל לפנות אליו, תמיד עדיין תסמוך על עצמך, שאתה יכול, יודע, מבין, בכלל שאתה גדול. מושי, אתה לא יכול להבין שהשקעת את כל הכוחות שלך, אתה שלא תקבל תשובה, נכון? רב, כן, כן, כנראה ככה. מושי, העיקרון הבא שכותב עליו בעל הסולם במהות חוכמת הקבלה, שהכלל והפרט שווים. רב, זה עיקרון מאוד רציני שאתם לקחתם. הכלל והפרט שווים, הכוונה היא שהרוחני הוא לא מתחלק לחלקים. הוא רק כללי, ולכן כל חלקיק של המערכת הרוחנית יש לו אותו ערך בדיוק כמו לכל המערכת, בגלל שכשאתה מוציא אפילו חלקיק קטן מהמערכת אתה הורס את כולה, כי כל חלקיק של כל המערכת הרוחנית נמצא בכל חלקי המערכת ויוצא שלא יהיה אף חלק שהוא שלם ויכול לתפקד בצורה נכונה, אלא לכולם במידת החוסר של אותו החלקיק הקטן יהיה חוסר בתפקוד נכון, ולכן הכלל והפרט שווים. זאת אומרת, אם קיים אם קיימת איזו הפרעה קטנה, איזה משהו קטן שהוא לא מתוקן, אז זה קיים בכל המערכת, כך זה מתקבל. מושי, איך העיקרון הזה מתקבל, מתממש בצורה מעשית? רב, זה מתממש בצורה מעשית, פרקטית, שאנחנו ברוחניות, תמיד צריכים להשתוקק לשלמות. כל ההבדל בין 125 המדרגות הרוחניות, ההבדל הוא בזה שאנחנו בצורה יותר שלמה ומלאה תופסים את השלמות שלנו. העיקרון הבא, ההשגה של הבורא היא רק לפי חוק השתוות הצורה. רב, זה גם כן חוקי הפיזיקה של העולם שלנו, שהתכונות, איכויות, כוחות, השליליים והחיוביים, הם נמשכים או נדחים זה מזה בצורה הדדית, ובזה ההשתוות או הניגוד שביניהם. אותו דבר בעולם הרוחני, זאת אומרת, מה שמהעולם הרוחני מגיע אלינו, זה מגיע החוק הזה.
Поэтому если мы желаем приблизиться к чему-то или удалиться,
לכן אם אנחנו רוצים להתקרב למשהו או להתרחק ממשהו במרחב הרוחני, אנחנו בשביל זה צריכים לשנות את התכונות שלנו, להיות דומים למה שאנחנו רוצים להתקרב אליו או להפך.
становиться обратными,
להתרחק, להיות הפוכים ממה שאנחנו רוצים להתרחק. זה אפשר לראות גם כן במשפחה, בין בני זוג וגם בין חברים בקבוצה. זאת אומרת, אם אני רוצה להתקרב לחבר, אני צריך כמה שיותר להידמות לו. ואותו דבר, כשאנחנו רוצים להידמות לכוח העליון, להתקרב אליו, אנחנו צריכים ליצור כאלה יחסים בינינו, כזאת התקשרות, כזה זה שדה של השפעה הדדית שהוא יהיה דומה לכוח העליון הזה. זאת אומרת, תכונת ההשפעה והאהבה. שאלה של ניקה מדניפר. אם מטרת הלימוד של הקבלה זה להיות דומים לבורא ואפילו להתעלות מעליו, האם זה לא הרצון שמגדל בבל עליו נחרב?
вообще אדם ואיבה?
האם זה לא החטא של אדם וחווה? רב. לא, לא, זה פשוט חוסר ידע, הבנה של מה שקורה באותם נקודות המפתח של התפתחות האנושות. בבל נחרב, בבל נחרבה בגלל שיצאו משם אותם האנשים שהלכו אחרי אברהם בחיבור ביניהם, ובבל נשארה בשליטה של אגואיסטים מוחלטים, ולכן הם הרסו אותו, הרסו אותה. היא פשוט התפוררה. הם לא יכלו למצוא שפה משותפת, שפה אחת ביניהם. מה העניין? כמו שכתוב בתורה, שאנשים הפסיקו להבין זה את זה. ככה. ומזה נחרבה בבל, כי נשארו שם אגואיסטים בלבד. אברהם, עם אלה שרצו לצאת, רצו ללכת זה לקראת זה, הם הלכו איתו. וכך בזמן שלנו. העיקרון הוא אותו עיקרון. לפי האגדה הם בנו מגדל עד השמיים שרצו להחליף את הכוח העליון. רב, בגאווה הטיפשית שלהם הם חשבו שיכלו לבנות כזה מגדל ולעשות כאלה פעולות שהן אגואיסטיות, שיחליפו את הפעולות האלטרואיסטיות. אבל הכל התפורר, זה אנחנו יודעים. מושי. המקובלים אומרים שהבורא הוא טוב ומטיב לטובים ולרעים. מה זה אומר? רב, טוב ומטיב זה נכון, לטובים ולרעים זה ברור, ואך ורק טוב ומטיב. אבל רק אלה שנמצאים בהידמות לו, אז הוא מטיב בצורה שהם מבינים שזה טוב, ומי שנמצא בתכונות מנוגדות לו, הוא מטיב להם, עושה להם טוב, והם מרגישים את זה כמו רע. כמו ילד קטן, שאם הוא ילד רע, מרביצים לו, מענישים אותו כדי לתקן אותו. הוא חושב שההורים רעים, והם מתייחסים אליו באכזריות, בצורה לא נכונה. ככה אנחנו עם הבורא. מושי, ככה אנחנו נגלה שכל המכות הם כאלה. או שנפעל נכון, ואז נקבל ממנו פעולות נכונות שידחפו אותנו קדימה. אנחנו נבין את זה נכון, נרגיש, נקבל, או להפך. אם נפעל בצורה לא נכונה, אז נרגיש את זה כבמכות, עונשים שהם לא מוצדקים, בדיוק כמו ילדים. מושי, בכלים האגואיסטים שלנו אף פעם לא נראה את הבורא טוב ומטיב, רב, בשום צורה. ודאי. במידת ההופכיות של התכונות שלנו עם הבורא, תמיד נראה אותו לא נכון, רשע ולא צודק, ובכלל שהוא לא קיים.
Евгений Черкас, почему в нашем мире...
Евгений Мичеркас, למה בעולם שלנו אנשים מתחברים שהם דווקא שונים?
Ну, я не знаю,
на чём. משלימים זה את זה, הפוכים ולא דומים.
Не особенно не вникаю в вопрос относящийся к человечеству.
אני לא יודע כמה זה נכון. אני לא בדיוק נכנס לעניינים האלה של איך אנשים חיים זה עם זה בעולם שלנו. העניין שאנחנו מאוד מבולבלים בזה. אנחנו מתחברים הפכים או מתחברים שדומים. זה הכל קשה מאוד להגיד. זה תלוי באיזה תכונות אנחנו נמצאים זה עם זה. התכונות הבהמיות שלנו... אין להם כל כך משמעות אם אנחנו מתחילים לחשוב שאנחנו צריכים להשיג איזושהי מטרה רוחנית גבוהה. אז אני פשוט לא שם לב לכל התכונות שהן הפוכות לי בחבר שלי, ואני מתחיל לקבל אותם כהכרחיים לעבודה הפנימית שלי, לזה שאני אתגבר על כל הבעיות, על כל הדחייה בינינו. כמו שהשתוות הצורה, התכונות, זה לא תכונות אנושיות, אלא זה מגמה, כוונה, כוונה ומטרה משותפת. ואז תכונות הפוכות או לא, הן בהתאם לזה כבר נמשכות יחד. והבורא בכוונה מפתח אותנו רק בטוב, בדרך טובה, זאת הכוונה שלו? הרב, כי התכונה היחידה שלו זה לתת ולאהוב. זה מה שמשיגים המקובלים. כשהם מגיעים למטרת ההתפתחות, גמר התיקון, במדרגה האחרונה. אז המקובל משיג שזה רק התכונה הזאת וזהו? רב, רק התכונה הזאת וזהו. כל השאר זה מדרגות הסולם שהן צריכות להביא אותנו לתכונה הזאת. מקס שואל, הבורא עושה טוב והרע מרגיש שזה כרע, אז מי אומר שזה טוב?
אז השם תוורצו סבידטלה.
רב, למה הבורא צריך אנשים שיהיו עדים למה שהוא עושה? השאלה היא שהעיקרון הוא טוב ומטיב. מי מרגיש את זה? רב, מי שנמצא במדרגות הנכונות, זה כמו ההורים ביחס לילדים. תגיד להורים אחרים, הם יגידו לך אותו דבר. אלה שמחנכים ילדים, הם מבינים מתי צריך לפעול בסוכריה ומתי במקל. אין מה לעשות. אתה הרגע אמרת שכמה שאדם עולה יותר במדרגות, הוא מרגיש את עצמו הפוך יותר. רב, כן, אבל ההופכיות הזאת היא כבר איכותית. כדי להגיד שאני לא יודע כלום, צריך לדעת הרבה מאוד בשביל זה.
מושי,
יש עיקרון כזה שאין חכם כבעל ניסיון. מה זה אומר? הרב, כן, אין חכם כבעל ניסיון. העניין הוא שרק אדם שעבר הרבה מאוד מדרגות של ההתפתחות שלו, זה נקרא בעל ניסיון. הוא מבין כמה הוא חלש, כמה הוא לא מבין, כמה התמונה נסתרת ממנו עדיין. זאת אומרת, קורה פה כמו במדע. כמו שאיינשטיין אומר, שאני כילד קטן אוסף צדפים בשפת הים. זה כל מה שיש לי מהמדע, כי הוא הבין עד כמה זה מסה עצומה של מידע, של חוקים וכן הלאה, שהוא לא מסוגל להבין, לקלוט, בגלל המגבלות של הגוף החי שלו, השכל הבהמי שלו.
יוליה из Москвы спрашивает.
יוליה ממוסקבה שואלת בגבי הנושא הקודם, טוב ומטיב. איך מתכונת ההשפעה והאהבה אפשר ליצור כזה עולם נבזי, שפל, נמוך ואכזרי? רב, העולם שלנו הוא לא נבזה ולא שפל, הוא מושלם לחלוטין. הוא שלם, נצחי ואינסופי. רק אנחנו מקבלים אותו בחושים המקולקלים שלנו, שהם מקולקלים בכוונה, בצורה מלאכותית, מקולקלים על ידי הבורא, מדרגת השלמות, עד לדרגת הנבזות התחתונה ביותר, כדי שבעצמנו נגלה את התכונות האלה בנו ונוכל לקבל, לקלוט אותם נכון, בניגוד שבין השחור והלבן. אחרת לא נוכל להתקיים, לא נוכל להבדיל בין תכונה אחת לשנייה. זאת אומרת, לא נוכל להתקיים, לתפוס את תמונת הבריאה, העולם שבה אנחנו צריכים להיות. ולכן בעצם מחוצה לנו הכל קיים אך ורק באור הלבן השלם. ואנחנו איתכם כאלה גם כן, אבל אנחנו נמצאים עכשיו כאילו במצב של התפיסה הלא נכונה של הקיום האמיתי שלנו. אנחנו איתכם כולנו נצחיים שלמים, רק צריכים לגלות את כל זה בנו.
Но это скоро будет.
Вызы я бекаров.
Я вам обещаю.
Да. Валера из Харькова спрашивает, что такое духовное развитие, что меняется?
Валерий Михалков шоэль, маем мадрагот айтпатхут аруханит, ма миштане, ма носав?
Духовное развитие, мы раскрываем все больше и больше совершенства.
Мадрагот айтпатхут аруханит, анахну мегалим йотер ве йотер эта шлемут шелану, ве шел абрия.
Что-то свое несовершенство и творение.
Ве ахолет, шегилину,
раскрывается в мире подобие свойства.
Шемашу
и творение.
Шалем бенену ве бена מטרת הבריאה. לאחר מכן המדרגות האלה מגלות חוץ מהשלמות את העומק, את ההכרה שלו, את הקשרים. החשוב ביותר, אנחנו מגלים את הקשרים ואת הניגודים בין כל האלמנטים של הבריאה, שנותנים לנו, כמו במוזיקה, כמו בספרות, ברגשות שלנו, בתחושות שלנו, להבין את ההרמוניה המושלמת, את ההתאמה המושלמת שבנויה על חוסר הרמוניה מוחלטת, ופתאום כל ההפכים האלה מתחברים יחד. זה יוצא כזה התאמה אלוקית מדהימה של הכל עם הכל. והשלמות, ההרמוניה הזאת, זאת תוצאת ההתפתחות שלנו. זה מה שאנחנו צריכים להשיג. המצב הזה מושג בכל מדרגה רוחנית, צורה הדרגתית, בהתאם לגובה המדרגה.
Как необходимо
придерживаться Украина.
Принципов,
איזה עקרונות אנחנו חייבים לשמור עליהם ולהחזיק בהם כשאנחנו מגלים שנאה או קנאה כלפי אנשים אחרים או שהם כלפיי?
Правильно.
Надо правильно понимать людей.
רב, צריך להבין את האנשים בצורה נכונה. הם לא אשמים בכלום. האנשים הכי 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 רעים, הכי מלוכלכים, הכי אכזרים, מי שלא יהיה. כזה עשה אותם הטבע. אתם יכולים להגיד בורא?
потому что сказано, я создал.
בגלל שנאמר שאני בראתי יצר הרע, ואת הטוב
Вся наша природа это зло.
לתקן אותו.
И любое зло, которое
אז כל הטבע שלנו הוא רע, וכל רע שמתגלה בכל אחד, וכל אחד שמגלה את הרע הזה, זה בגלל שהוא נוצר כזה.
Надо понимать, что
צריך להבין שאנחנו צריכים לתקן את הטבע הזה.
Есть для этого понимание, силы.
יש בשביל זה הבנה, כוחות, שיטה, הדדיות, כל זה נמצא היום. ולכן ההשלמה של הרע, אלא לא השמדה של הרע, אלא צריך לתקן אותו לטוב. זה אנחנו איתכם יכולים להשיג, את המצב המתוקן לגמרי שלנו ושל העולם. קשה להבין איך הבורא הטוב, כמה שאתה לומד, איך הוא יכול ליצור כזה דבר. רב, הבורא ברא נברא בריאה שהיא מושלמת, טובה לחלוטין. זה מה שהיה בהתחלה. זה מה שנקרא אדם בגן עדן.
Это совершенно полное творение.
זה בריאה שהיא שלמה לחלוטין. זה היה מלכתחילה. אחרי זה, כדי לתת לאדם את ההזדמנות להשיג את המצב הזה, שיהיה לו איזה טעם לזה, השתוקקות, תכונות, הרגשת העומק של המצב הזה. בשביל זה האדם מוצא את עצמו במצב ההפוך. בשביל זה נוסף לאדם מה שנקרא נחש, בצורה ציורית, אלגורית. נוסף רעל, רוע של האגו, ואדם נמצא במצב ההפוך מגן עדן, בגיהנום, מה שנקרא, ומאותו הגיהנום הוא צריך לעלות חזרה לגן עדן, אבל בעצמו. זאת אומרת, למשוך את עצמו למעלה לגן עדן, מתוך הרוע להכיר מה יכול להיות הטוב. עכשיו בעולם שלנו, כולם צריכים, מהר מאוד, כולם, להבין שאנחנו נמצאים ברע. ואיך להגיד
ברע
נוראי כזה.
постепенно постепенно
צריך לאט לאט להרים אותו לדרגת הטוב. אתה מבין, אנשים רואים רוע רק מחוץ עליהם, לא רואים בעצמם רוע. האנושות קיימת עשרות אלפי שנים, ואף אחד לא הכיר את הרוע שבו. רב, האגו שלנו מתפתח לאט לאט, תבין. בטבע או ביקום עשרות אלפי שנים, זה אפילו לא שנייה אחת ממה שקיים היקום. זה פשוט כלום. אז אנחנו צריכים להבין את המימדים שאנחנו מתעסקים איתם, למה שאנחנו קשורים. אנחנו איזה ג'וקים קטנים על איזה כדור, כוכב לכת, כדור הארץ. אז אנחנו צריכים להבין מה ניתן לנו. ניתן לנו להתרומם לדרגה אחרת לחלוטין, למימד אחר. בשביל זה אנחנו צריכים להבין. להבין, להכיר את הטבע שלנו. אין שום דבר נורא בזה. אנחנו השגנו עכשיו בדור שלנו כזה מצב שאנחנו כבר נמצאים בפועל, מה שנקרא בהזמנה לעולם העליון. הזמנה לעולם העליון. אנחנו דיברנו איתך על העיקרון הפוסל במומו פוסל. זה כבר לפני אלפי שנים דיברו על זה, אולי עוד לפני זה. אני לא מבין, איך האדם יכול להגיע לזה שהוא יראה את כל האחרים ולהגיד, זה אני לא מתוקן. אני רואה את כל העולם לא מתוקן? כי לי יש בעיה. זה כמובן היה טוב, לא רע אם זה, העולם היה נראה אחרת, אם כל אחד היה אומר. רב, לא, 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 ככה אף אחד לא יכול להגיד מתוך האגו שלו. אנחנו מתחילים מהנקודה הנמוכה ביותר, שבה אנחנו לא מבינים שאנחנו אגואיסטים. אנחנו בכלל לא מבינים שום דבר. אנחנו פשוט, כמו שנאמר, האדם נולד כבהמה קטנה. מושי, אבל מישהו השיג כזה מצב מקובלים? כן. אז זה לא ברור, אז איך אפשר להשיג את זה? רב, כי בנו קיים, חוץ מזה, מאותו המצב שכבר ראינו בו איתכם, זאת אומרת, באותו הגן עדן, במצב השלם, ואחרי זה שנפלנו למצב ההופכי, אז מתוך אותו המצב המושלם, נשאר לנו ניצוץ, שהוא מושך אותנו קדימה. אני עכשיו רואה לפניי מוסקווה, רומניה, לבוב, נירנברג, רוסטוב, קייב, איירוד שמה, חברים שלנו אחרים. הנה, וילנוס, גרמניה, טיומן, אמריקה הלטינית, וכן הלאה, צ'ילאבינסק. אז מה אני רוצה להגיד?
תראה,
המון אנשים
которые начинают ощущать, что им
שמתחילים להרגיש שהם צריכים לצאת מהמצב הזה.
בהם
מתעוררת השאלה על משמעות החיים. מאיפה היא מתעוררת? זו שאלה לא לדרגה הזאת של החיים שלנו, שהם מוצאים כסף, שליטה, וכלום חוץ מזה. הם מוצאים משהו יותר גבוה. נקודה גבוהה יותר מהעולם הזה. אותה נקודה שרוצה משהו מעל העולם הזה, זאת הנקודה שבה שאנחנו, מה שנקרא, סחבנו איתנו מאותו המצב העליון שהיינו בו, מבינה, מגן עדן. אותה הנקודה היא מושכת אותנו לשם בחזרה, ועד שלא נשיג את המצב הזה לא נירגע. ולכן מה שעכשיו קורה עם אנשים, חלק נופלים, אחרים, נו, פועלים בכל מיני צורות. יש כאלה, כמו אותם האנשים שיושבים עכשיו לפנינו, בהם, בכל אחד מהם, יש חלקיק מהעולם העליון. הוא מושך אותם למעלה, ולכן הם התאספו כאן. תראה, ביום חופש מה הם עושים.
У меня простой вопрос.
Да.
Муше, есть ли шеяла пшута?
Все мы знаем, видели несколько дней назад.
אנחנו יודעים כולם. היה לפני כמה ימים פיגוע.
Человек погибло, да, в Египте.
300 איש נהרגו במצרים. אנשים שהם חפים מפשע באו להתפלל. וכמובן שדוגמאות כאלה אפשר להביא המון. מקובל ורואה את זה ואומר, זה אני השם. זה בגלל ששם בפנים יש לי איזה רצון למתוקן בי, ככה זה? רב, בעצם כן, בעצם כן. מושי, בעולם קוראים כל כך הרבה דברים, כל יום אני יישב ככה, יאכל את עצמי, יאשים את עצמי. רב, לא, פשוט תנסה לתקן את עצמך יותר מהר, זה הכל. מושי, אני יאשים את עצמי על כל מה שקורה בעולם? איך אפשר לחיות ככה יום אחד? הרי כל כך הרבה קורה בעולם, אפשר להשתגע.
ואת ועשם ואתם תבינוות.
רב, בכל זה אתה השם. משה, לא, לא, אני מקובלי, מי שמרגיש. כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו צריך להוסיף לסכמה האדירה הזאת, למערכת הזאת של הנשמות, של הקשרים שלנו, להוסיף להוסיף את החלק שלו, והעולם מתתקן. מושי, ואתה מציע לכולם ללמוד את זה, כן? רב, באותה המידה שבה כל אחד מרגיש את הצורך מעצמו להשתתף בזה. הרי האנשים, לא סתם אני אמרתי שהאנשים האלה יושבים כאן ביום החופש שלהם, במקום לנוח, דייג, משפחה, חברים, אורחים, כדורגל, עוד משהו, לא יודע. זאת אומרת, תראה מה הם עושים, יושבים כאן ומסתכלים עליי. זה הרי בכלל... לא לגמרי נורמלי, כן? אז למה זה? בגלל שהנקודה שבלב, החלק הזה מהעולם העליון, הוא דורש את המימוש שלו. אז הם צריכים לעשות ככה. אני זוכר גם איך אני עשיתי.
очень хорошо устроен.
אני הייתי מאוד מסודר.
молодым человеком.
הייתי אדם צעיר.
семья.
משפחה.
двое детей,
שני ילדים, בן ובת.
У меня было там 33 года.
אני הייתי בן 33 כשהגעתי לרבש.
вот я понял, что всё.
ואני הבנתי שזהו. מהרגע הזה והלאה החיים שלי הולכים רק בכיוון הזה. מאיפה זה יכול להיות? משם שבפנים משהו קפצה הנקודה בלב הזאת ואמרה, זהו, זה שלך, אתה לא צריך כלום חוץ מזה. מדי שצריך לחיות, צריך להוליד ילדים, לחנך, לחנך אותם, לחשוב על עוד משהו, אבל זה הכל צדדי. זה הכל במסגרת הקיום של הגוף הבהמי הזה. והעיקר זה הדאגה לנקודה שבלב. צריך להחזיר אותה למקור שלה. היא תמשוך אותך לשם, ואתה צריך לעזור לה בזה. זה מה שיצא.
וסילי איז נובוסיבירסקה.
וסילי מנובוסיבירסק שואל. מה התועלת של הכרת הרע? מה קומת הקבלה קוראת לו כרע?
רב.
רע זה לא סתם הרצון שלנו ליהנות. זה לגמרי לא רע. רע זה נקרא כוונה. לפעול עבור עצמך.
Это мы ещё будем об этом
לעומת האחרים, כנגד האחרים. זה אנחנו צריכים לברר, לנתח, להבין. מה זה הרע הזה? זה לא סתם שאדם שאתה רוצה לאכול 10 חוץ צהריים, בבקשה. אתה רוצה לצאת עם 10 נשים או גברים, בבקשה, זה עניין שלך. בעניין הזה של הפעולות של העולם שלנו, של אוכל, משפחה, מין, ההתקדמות בעבודה, שליטה, כבוד, זה לא חשוב כל זה, אתה יכול לפעול איך שאתה רוצה בזה, הרע הוא לא בזה. אלא בזה שאנחנו בקבוצה כבר כשאנחנו נמצאים. זה לא אנשים רגילים. אנשים רגילים אין איתם שום חשבון בכלל. צריך פשוט לדחוף אותם קדימה, אל המקל, אל האושר, מה שנקרא. לפי דרך איסורים, שיטת האיסורים, כי הם לא מבינים דרך אחרת. אלא אנחנו צריכים להשתדל ללכת בדרך האור.
Тут мы и выбираем.
וכאן אנחנו בוחרים דרך האור או דרך האיסורים.
Тут заключается вознаграждение и наказание.
ובזה השכר או העונש.
Я хочу Трина
Миальта. אני רוצה ליהנות, לא רוצה לסבול.
Зачем мне это?
וזהו.
Это крайне неприятное занятие.
אז למה לי להכיר את הרעים? זה ממש לא נעים. זה לא לא נעים. תגידי. האם לא נעים לך להכיר שיש לך קשר עם הנצחיות, עם השלמות, שאת מתקדמת כאדם, שבהכרה, בהבנה, למשהו נצחי, שלם, שבכל מקרה כולם יגיעו אליו, ואת עכשיו הולכת לזה בצורה הכרתית. בעצם אף אחד לא מכריח אותך להישאר איתנו. יותר מזה, אם יש לך אפשרות לברוח, אני אגיד לך בסוד, תברחי. תברחי.
потому что
בגלל ש כשתתחילי לברוח את תביני שבאמת אין לאן לברוח ותחזרי כבר אחרת לגמרי.
Еще один принцип. Я не меняю.
עוד עיקרון. אני הוויה לא שיניתי. אני הוויה לא שיניתי. מה זה הוויה בכלל?
סיסטמה.
הרב, הוויה זאת מערכת של כל חלקי הבריאה שמחוברים לנוסחה אחת. הנוסחה הזאת נקראת הוויה.
Четыре буквы. А.
ארבע אותיות.
А, я.
Почему она вав יוד ה?
Постоянно.
למה הנוסחה הזאת נצחית?
קבועה.
כי זה הנוסחה של פעולת האור והרצון. סך הכל יש שני מרכיבים בבריאה, אור ורצון. והקשר שביניהם הוא נקרא הוויה. מערכת ההתקשרות, כשהאור נכנס לרצון, ומפרמט את הרצון שיתאים אליו, והרצון מוכן להיות דומה לאור. מערכת כזאת נקראת הוויה.
אנה נזמנה.
היא בלתי ניתנת לשינוי, כי בלכתחילה היא יוצאת כתוצאה מתכונות האור והרצון, שתי תכונות מנוגדות שמתחילות להשלים זו את זו על ידי זה שהן נספגות בצורה הדדית אחת מהשנייה. מושי, אפשר להגיד שהוויה זה מבנה הרצון? רב, הוויה זה מבנה הרצון המתוקן בכלל של הכל, שנכנס למגע, לחיבור מלא עם האור, וכל חלקי קטן מהרצון זה גם כן הוויה קטנה. מה זה אומר שהוויה לא משתנה? רב, הוויה לא משתנה כי אי אפשר לשנות אותה. מלכתחילה יש תכונת השפעה, תכונת הקבלה, ושתי התכונות האלה משלימות זו את זו, אי אפשר לשנות פה כלום. מושי, אני תמיד ארצה ליהנות, לקבל, זה מה שהעיקרון אומר? רב, כן, כן. זאת אומרת, שני המרכיבים האלה של הבריאה לא משתנים.
Вот такой интересный принцип.
יש עיקרון כזה,
ההרהור
בחטא בעבירה הוא גרוע מהעבירה עצמה. רב, לא, הייתי אומר, לא ההרהור שבעבירה, אלא שאתה אוכל את עצמך מהחטא, שאני אוכל את עצמי, למה עשיתי ככה אחרת, מה עשיתי קודם? כשאנחנו מתחילים ללמוד חוכמת הקבלה, אנחנו מתחילים לאכול את עצמנו ככה. למה הייתי כזה ולמה הייתי כזה ואיזה רע עשיתי אז עם מי וכן הלאה. זה עניין נורא. אתה יודע, אנשים נופלים לפאניקה, להיסטריה, נכנסים לדיכאון וכן הלאה. זאת אומרת, העצה שלי, בשום אופן, לא ליפול תחת מצבי רוח כאלה ירודים, בשום צורה. כי זה ניתן לכם בכוונה כדי להוריד אתכם. כדי שאתם, במקום פעולות האלה, במקום המחשבות האלה שבכם, שבמקום זה תגידו, קודם כל, מיד, זה לא אני, אין אף אחד חוץ מהבורא, ולכן אם יש איזה טענות לפעולות שעשיתי בעבר, הפעולות הכי גרועות, בבקשה לפנות אליו. הוא עשה את כל זה, יצר, חשב על זה, ייצב את הדברים כך כבמאי גדול, אני פה לא אשם בכלום. וזה באמת ככה. אף אחד אף פעם לא יאשים אותנו בזה שעשינו ככה או ככה. אף פעם. הבעיה באדם בדרך הרוחנית בלבד. ולפני שאנחנו מתחילים את הדרך הרוחנית, אנחנו נחשבים כבהמות. ולכן אין איתנו שום חשבון. אין איתנו שום חשבון. וכשאנחנו מתחילים להיות כבר בני אדם, זאת אומרת, מתחילים להתפתח מבחינה רוחנית, החל מהעובר הרוחני והלאה, אז כבר יש איתנו חשבון. ולפני זה לא. כי בנו שולט רק האגו בלבד. ולכן אין לבוא אלינו בטענות. ואף אחד לא בא בטענות. אלא אנחנו מתארים את זה לעצמנו ככה. בשביל
над всеми проблемами такими.
בשביל שכמה שיותר מהר נוכל מעל כל מיני בעיות כאלה להוכיח את ייחודיות הבורא, שזה רק הוא ורק ממנו.
שאלה
ממינסק.
אוגרוזיני עד פרושלובה.
האם אנחנו מערערים בעבירות העתיד ואוכלים את עצמנו על העבר, בזה אסור לעסוק? רב, על העתיד אין מה להגיד שיהיה חטא, שאני רוצה לחטוא בעתיד. רב, לא, ככה אי אפשר להגיד. אם אדם רוצה לעשות פעולות אגואיסטיות בעתיד, אף אחד לא ייתן לו לעשות את זה. אין דבר כזה. זה יכול רק לתאר לעצמו את זה. זה יכול להיות רק ברומנים. דברים כאלה. ועל העבר אסור להגיד כי כל דקה שעברה בחיים שלי היא הייתה ככה מחושבת ונעשתה על ידי הבורא, אין עוד מלבדו שהוא עשה את הכל. ועליי אין שום אחריות לגמרי עבור שום דבר. מושי, אז לא לעסוק בעבר. רב, אין מה לעסוק בעבר, כי את כל זה היית צריך לעבור, היית חייב לעבור. אם היית רואה, גם בעתיד דברים שאתה צריך לעבור, אבל לא מראים לך את זה. מושי, אז איך לנצל ניסיון ממצבים שבעבר? רב, אין שום ניסיון שנצבר ממצבים שעברת. אסור לקחת כלום מהמצבים שבעבר. אסור ללמוד מהעבר? רב, לא, בשום אופן. זו שאלה מאוד טובה. מושי, קיבלנו כמה מכות, האם אני לא צריך ללמוד מזה? רב, אתה צריך ללכת באמונה למעלה מהדעת, והיא חדשה לגמרי, כל פעם במדרגה חדשה. מושי, זה לא למדנו. רב, מה זה לא למדנו? רק באמונה מעל הדעת, רק בהשפעה מוחלטת לבורא, מה שלא יהיה. ושום פעולות שבעבר אתה לא יכול לקחת עכשיו כדוגמה. זה לא יפעל. מה, אתה לא יודע שמה שלא תגיע אליו היום, ותחשוב שהנה, אבל אתמול פעלתי וחשבתי כך וכך ואחרת, זה לא יעזור. זה לא עוזר. זה כמו... זה רק נדמה לך שהנה, אני שען על העבר, על דברים שעברתי, ואני ארשום ביומן איך שפעם עשיתי, כדי שעכשיו אני כבר לא אעשה את זה. אנשים בעלי ניסיון מבינים שכל זה חסר תועלת. עשית 1,000 פעם, תעשה גם בפעם 1,001 בדיוק אותו דבר. מושי, למה זה ככה? נו באמת, זה עובדה, אני גם לומד את זה בהיסטוריה.
на истории.
רב, מצוין. כל הכבוד, אתה לומד מההיסטוריה, אני למדתי על עצמי. מושי, לא, אני לומד היסטוריה באוניברסיטה. רב, אני מבין. מושי, באמת האנושות לא לומדת. למה זה? רב, כי האגו הוא כל פעם חדש. חדש. יש שכבה חדשה של האגו, והיא ניתנת לנו לעבוד איתה, לאבד אותה.
к высшему и поэтому
ולשייך אותה לעליון ואני כאילו אדם חדש וכך כתוב כל רגע אני כחדש אז מאיפה יש חוכמה וניסיון בחוכמת הקבלה רב בשום אופן לא מהכרת המצבים הקודמים שלי הם יכולים כולם שילכו לאיבוד רק תכונת ההשפעה שפועלת בי היום זה מה ששלי וזה נקרא חוכמה? כן. למה זה נקרא חוכמה? כי בתכונת ההשפעה נכנס אור החוכמה. אור חוכמה נכנס באור חסדים. יש עוד עיקרון כזה, איפה שמחשבותיו של אדם שם הוא נמצא. ודאי, כי אין מקום. מחשבות, שכל האדם, רצונות האדם, זה נקרא מקום, רצון. אז אם אני חושב עכשיו על משהו, בזה אתה חי. בחוכמת הקבלה אין מקום פיזי, כמו שנדמה לנו היום, שאנחנו כאילו קיימים בעולם הפיזי. זה בטוח אשליה מוחלטת. מושי, אז יש פה בעיה. אז מה זה אני? רב, גם כן אשליה. גלים קטנים שמייצרים אשליה כזאת, שלך, של הגוף שלך, של השכל שלך, וכן הלאה.
Это всё собрание
коротких волн. Это сфут של גלים קצרים.
Не более того.
ולא יותר מזה.
ученые.
ככה גם אומרים מדענים בעצם.
Не только каббалисты.
לא רק בקובלים.
Наш мир это
הרי העולם שלנו. זה אשליה מוחלטת.
Не существует ничего, кроме
לא קיים שום דבר חוץ מהגלים.
Даже элементарных частиц.
גם החלקיקים האלמנטריים, הבסיסיים ביותר, רק גלים. אז מה זה מה שאנחנו רואים? מה שאתה רואה, אתה רואה בתחושות הפנימיות שלך. העולם הזה קיים רק בך. וזה מה שאנחנו לומדים בשיטת תפיסת המציאות. ומה זה נותן לאדם שהוא יודע את זה? בינתיים זה לא נותן כלום. היום זה לא נותן כלום. אבל האדם שהוא מתחיל להשיג את הרוחניות, הוא מתחיל להשיג שזה הכל נמצא בו בתוכו. מה זה בתוכו? בתוך המודעות שלו. וחוץ ממודעות אין כלום. וכל התמונות האלה מצטיירות לנו על ידי ההכרה שלנו, מודעות. זה מעניין שגם המדע מדבר על זה יותר, ואפילו הבנקים מודיעים את זה ללקוחות שלהם. לא יודע למה הם עושים את זה. שזה הכל אשליה. רב, לא, זה נכון, באמת ככה. היום הרבה מדענים כבר, אני רואה איך הם מדפיסים, כותבים, מדברים על זה. על זה ש... זה פשוט אפשר לראות שלפני 15-20 שנה היו יכולים להאשים אותך פשוט בטיפשות, בחוסר הבנה. מושי, אני מתאר לעצמי אם היית אומר את זה לפני 500 שנה למישהו. רב, בגלל זה מקובלים ישבו בשקט. אתה יכול לקרוא על זה במקורות לפני 2,000-3,000 שנה, מה נאמר על זה? בדיוק כמו שאנחנו אומרים היום. אפילו יותר מזה. למי אפשר להגיד את זה? רק בשקט ביניהם. בגלל זה המקובלים חיו בהסתרה.
Вот как раз есть такой принцип не показывать глупцу половину работы. О чём речь?
יש עיקרון כזה, אל תראה לטיפש את המלאכה במחציתה.
До тех пор, пока мы её не закончим на каждой ступени.
רב, זה לנו, הבורא לא מראה את חצי העבודה, עד שלא נסיים את המדרגה. שלמות המדרגה נקראת סאה. סאה זה מידה עתיקה של המידה השלמה של החומר, מדידה. אז עד שאנחנו נגיד לכוס שלנו לא נמלא את המידה במלואה, אנחנו בכלל לא נרגיש מילנו משהו. לא חצי עבודה, לא רבע, לא להראות. רק עבודה שלמה, מוחלטת. אז הבורא לא מראה לנברא?
רב,
מה הכוונה? אני אתן לך דוגמה. לא יכול להיות פחות מ-10 ספירות. אחרת בכלל.
Наличие в Малхут, которая 10-я часть.
הן לא מורגשות במלכות, בחלק העשירי. רק אחרי שכל התהליכים, ב9 הספירות העליונות, הם מתקיימים ומגיעים למלכות, אז המלכות מתחילה להרגיש, אופה, משהו קורה. ולכן אומרים שאיך זה...
נאמר
אין חלק, לא יכול להיות ברוחניות חלק, אלא רק מבנה שלם. מושיח העקרונות האלה מתקיימים בעולם שלנו, אפשר להשתמש בהם? רב, אני לא יודע. בעולם שלנו לא מעניין אותי להשתמש בשום דבר. זה לא מביא שום תועלת. תועלת יש רק מזה שאתה מספר לאדם באמת מה הולך להיות.
потому что
מה שצריך לספר לו. כל השאר זה רק מזיק לו. כי האגו הוא מתחיל כל ההישגים הטכנולוגיים הוא משתמש בהם לרע. יש עוד עיקרון כזה, אל תשים מכשול בפני עיוור. מהם המכשולים ומי הוא העיוור?
רב,
אל תשים מכשול בפני עיוור. עיוור זה נקרא האדם שאין לו אור חוכמה, כי אין לו אור חסדים. ובפני אדם כזה אסור לשים מכשול, זאת אומרת, לתת לו
силу правую и левую.
אם עדיין אין לו את הכוח השמאלי והימני, או חסדים וחוכמה, אז אסור להראות לו את הדרגה החדשה הבאה. אז לכן זה לא ניתן לו. האדם יכול להיות באיזשהו מצב רוחני הרבה זמן, עד שהוא לא יפתח בו את התכונות של המצב הבא, הוא לא יקבל אותו. אז אתה לא מציע לקחת את העקרונות האלה וליישם אותם בעולם שלנו הגשמי? רב, לא, לא, אין שום קשר לעולם שלנו. אתה יכול ליישם אותם, יכול להיות שזה לא יזיק, אבל זה עקרונות שממש לא מיועדים לעולם שלנו. כל התורה, כל מה שכתוב בתורה, למרות שמנסים איכשהו להתאים את זה לעולם שלנו, אבל זה לגמרי לא רציונלי. בתורה לא מדובר בשום מילה, בשום צורה על העולם שלנו, רק על התכונות הרוחניות. ארתור מקייב שואל, מה הם העקרונות שמבטיחים את ההצלחה של מימוש הנקודה שבלב? רב, העיקרון רק אחד, דרך הקבוצה לבורא. אז יוצא שהוא גם לא יכול להשתמש בעקרונות שאנחנו עכשיו לומדים? רב, לא, 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 זה רק במידה שבה הוא יתעלה במדרגות, אז הוא יוכל לראות איך, בתוך המימוש, איך הוא יכול ליישם אותם. תיום השואל, כל העקרונות האלה הם אוניברסליים לכל העולמות וכל המדרגות? רב, כן, כן, כי ההבדל בין המדרגות זה רק בעוצמת כוחות הקבלה וההשפעה והקשר שביניהם. סרגי מפיטר שואל, מהי העבודה בקבלה? מי הוא המעסיק? מי הוא הפועל? מהי מהות העבודה? רב, עבודה בחוכמת הקבלה היא עבודה על האגו שלך, על תיקון שלו. הבורא, האור העליון, מתקן את האגו.
работником называется
פועל, נקרא גם האדם, כי הוא מבקש מהבורא שיעשה את זה. רק במידת הבקשה שלנו, תפילה על האתמן וכן הלאה,
возникает свыше
אז מגיע אור מלמעלה שמתקן את האגו, את הכוונה האגואיסטית משנה לאלטרואיסטית.
сегодня кто сказать что поехали наши преподаватели.
רציתי להגיד שבוריס, סנקה, סאשה קוסלוב, גבריאל, הם נסו, הם נמצאים בפיטר, במוסקווה. הרב, כן, כן, אני ראיתי, אני גם דיברתי איתם היום שעה שלמה, מושי. יש לנו שאלות מההתכנסות במוסקווה, אני אשאל כמה שאלות. זה התאספות של סטודנטים, תלמידים. מיכאל מקבוצת מספר 47 במק, הוא שואל, מה זה ההתקשרות הנכונה? מה זה הסביבה הנכונה? מה זה הסביבה? רב, סביבה זה הקבוצה שלי, זה שדרכה אני משיג קשר עם הבורא, והקשר הנכון עם הסביבה זה הקשר שצריך להיות ביני לבורא. יוליה שואלת, מה זה לעשות מניפולציות, לשלוט, לנהל את האגו? רב, לעשות מניפולציות, להשתמש באגו נכון, זה לא באגו עצמו, אלא בכוונה שמעליו. להשתמש בו נכון, זה באותה המידה שיש לי כוונה כדי להשתמש בו לקשר, על מנת להשפיע. אם אין עוד מלבדו, אז איך נכון להגיב למה שקורה, למציאות? אם אין עוד מלבדו, איך להגיב בצורה הכרתית למשהו? רב, אני הייתי אומר, זה המערכת, מערכת שלמה של יחס אליי, לעולם, לבורא. זאת אומרת, אם באמת אין עוד מלבד הבורא, אז מי אני? אני איזושהי הקרנה קטנה שלו, הפוכה, העולם. כל מה שמסביבי, שאני צריך להשתמש בו כדי שמהקרנה שהיא הפוכה של הבורא להגיע להקרנה ישרה, להשתוות לבורא. אני בעצם נמצא במצב כזה. אין כלום חוץ מזה. אין כלום חוץ מזה. זה מה שניתן לי. אני קבוצה בורא. זהו. כל השאר זה חיצוני לגמרי, אני יכול לא לשים לב לזה בכלל. זה רק בשביל שהגוף שלך יחיה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחלק את המצב שלנו בצורה ברורה על הבהמיות, שאני חי, עובד, משפחה, ילדים, הכל צריך לצורה נורמלית, נכונה, אבל זה המצב הרגיל שלי בהמי. אני מתקיים בו. ולשאול שאלות מיותרות. בכל החיפושים, בעיות, השתוקקויות, שאלות, הם ברוחניות, לרוחני, בשביל שעם הקבוצה יחד להידמות לבורא. בקשר שלנו ליצור מצב כזה שבקשר יתגלה הבורא. זה החיים השניים שלי. כך אנחנו צריכים לפעול. שאלה אחרונה. ממה שכתב בעל הסולם על מלחמת העולם השלישית והרביעית, צריך לעבור על זה בפנים או שזה כרגע בצורה חיצונית? הרב, זה כתוב גם על מצבים פנימיים וגם חיצוניים. הכל תלוי בנו. אתם מבינים? הכל תלוי רק בנו. אם נתחיל לנוע קדימה בצורה רצינית, לא יהיה שום מלחמות, שום בעיות. אנחנו נעבור את כל זה בתוכנו. כי מאמץ קטן שלנו ברוחניות זה מחליף טונות טונות של איסורים עבור מיליונים ומיליארדים בעולם הזה. בואו נשתדל להתאמץ כך שאנשים לא יסבלו. זה בכוחותינו, אנחנו אחראים על זה. אנחנו איתכם נמצאים דווקא במצב של בחירה חופשית.
משה,
אני אשאל שאלה מעצמי שאני תמיד שומע מתלמידים. אנחנו מדברים איתך עכשיו על עקרונות שחוכמת הקבלה, ויש המון עקרונות. עוד כמה שיעורים נמשיך עם זה. ואף עיקרון לא שייך לעולם שלנו. חוכמת הקבלה מדברת על האדם בעולם שלנו, והוא רוצה איך שהוא סדר את החיים שלנו. הרב, לא יצא לו כלום, אנחנו משתדלים לעשות את זה מזמן, וגם בעזרת חוכמת הקבלה לא יצא כלום, אין מה לנסות. דרך העולם העליון תסדר גם את העולם שלנו, כי העולם שלנו, למה העולם שלנו רע? כדי שידחוף אותך לעולם העליון. ברגע שאתה מתחיל להשתוקק לעולם העליון, העולם הזה כבר לא נהיה שלילי בשבילך, כי אין לאן לדחוף אותך, אתה גם ככה הולך קדימה. כל תוכנית ומחשבת הבריאה זה לבנות את העולם הזה רק כדי לתת לי איזשהו מסורים רב, כדי שאתה מהעולם הזה, מנקודה שהיא נמצאת מחוץ על העולם הרוחני, לדחוף אותך לכניסה לרוחניות. רק בשביל זה קיים העולם שלנו. אז מה הוא קיים? מה יש בו? כל היקום הזה זה כלום. כדור הארץ הקטן הזה? מה זה? 8 מיליארדים האלה, ג'וקים האלה שרצים עליו. זה הכל כלום. ברור שביחס לעולם הרוחני אנחנו לגמרי אפס. יש גם דברים טובים, תיאטרון, ספורט. זה הכל תשאיר את כל הטוב לגוף שלך, שיהיה בריא. וזה באמת נכון שבגוף בריא יש נפש בריאה. כדי שאתה תוכל להמשיך בצורה נכונה את העבודה שלך, אבל את העבודה הרוחנית. כל השאר זה בהמיות. זה לא משנה אם אתה היית קיים לפני 10,000 שנה והיית הולך עם איזה חליפה מאור חיות, ואתה הולך כזה יפה מודרני היום וכן הלאה. מה ההבדל? לעבודה לבורא אין שום הבדל.
Белла из Одессы спрашивает, как стимулировать
себя Одесса шоэлет, איך לעורר את עצמי להתקדמות יותר חזקה. האם רק המטרה היא יכולה לדחוף אותי? הרב, המטרה יכולה למשוך אותך קדימה, זה תלוי בסביבה, רק בסביבה. צריך לעשות ככה שהקבוצה כל הזמן תציב בפניי את גדלות המטרה. תיצור בי הרגשת גדלות המטרה, שזה הדבר הכי חשוב. מה אתה עוד עושה? מה אתה עוד רוצה? חי בצורה הכרחית, זהו. כל השאר זה רק בגדילה ההתפתחות הפנימית שלך, ביחס לקבוצה. בואו נו, דרך העשירייה, נפנה בצורה מהירה, עד כדי כך נפנה לבורא, שהוא נכריח אותו לעזור לנו, שהוא יתגלה בעשירייה הזאת. זה הכל בכוחותינו.
Да. Я всё думаю, столько всего было сделано, столько пушек, столько
Они хошев, כל כך הרבה יתקיים, כל כך הרבה נעשה, כל כך הרבה עשו בעולם. רב זה הכל אנשים לא עשו, זה הכל עשה הבורא. הוא דחף אותם גם על איסורים, גם על השגות, גם על פשעים. זה הכל הוא עשה, ולכן זה נקרא עבודת השם, העבודה של הבורא. ואחרי זה, כשאנחנו מתקדמים, זה גם כן העבודה שלו, העבודה של האור על הרצון. והרצון הוא לגמרי, הוא דומם. הוא לא זז. הרצון יכול לזוז רק בעזרת האיסורים ותענוגים. רק באותה מידה שבו מאירים לו איסורים או תענוגים. זה התכונות של העולם שלנו, של החומר שלנו, ולכן אין מה לייחס לאדם איזה שפעולות מיוחדות שהוא לא יכול לעשות בעצמו.
даже к особым людям, у которых есть
אפילו לאנשים מיוחדים שיש להם הרגשה כזאת של התכונות הפנימיות שלהם, אז הם יגידו לך שהאדם הזה בנוי כך וזה ככה. הלך למגד את עתידות, היא גם כן תגיד לך מה יכול להיות. אין שום דבר, איך להגיד, אין שום דבר שתלוי באדם. כלום. חוץ מדבר אחד בלבד. ההשתוקקות הפרטית לבורא האישי. שמעצמו. על ידי יצירת כזאת סביבה שתעורר אותי כמה שיותר מהר להתקרב בו. יותר מהר להתקרב לבורא ממה שהוא מעורר בי. זאת כל הבחירה החופשית. להשתוקק אליו יותר מהר ממה שהוא מושך אותי. בזה חופש הבחירה שלנו. ואני מאוד מקווה שאנחנו איתכם נממש את זה. מחבק את כולכם. ותנוחו. תהיו בריאים ולהתראות. אני אוהב אתכם.